בכל שנה, בשנים האחרונות, היינו מגיעים לפרשיות של יציאת מצרים, במיוחד לליל הסדר, הייתה לי תחושה תמיד שעל יציאת מצרים, על עשר המכות, על זה מדברים המון. זה לומדים המון, וזה יש הרבה מה להגיד. ותמיד קריאת ים סוף, זה נשאר איזה נושא אלום כזה, נושא... אנחנו יודעים שבסוף יש קריאת ים סוף ונס מאוד גדול, וישראל אומרים שירה, אבל זה לא נושא שיותר מדי מעמיקים בו. וכך הרגשתי שעוברות הרבה שנים. ובאמת ניסיתי לברר לעצמי, ונעשה את זה קצת ביחד, מה בין יציאת מצרים לקריאת ים סוף. הכוונה שלי במשפט הזה היא להגיד שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עם ישראל ועושה ניסים, הוא לא עושה את זה, הוא עושה את זה תמיד למטרה מאוד מאוד ברורה. למשל, כמו שכתוב לעניין עשרת המכות, הקדוש ברוך הוא רוצה לגלות כי אני השם בקרב הארץ, למען שיתי אותותי אלה בקרבו, כן, לברר לפרעו, לעם ישראל, את הנוכחות האלוקית, יש עניין להראות את השליטה של אין עוד מלבדו, הקדוש ברוך הוא השליט היחידי על כל המציאות, הוא בחר בעם ישראל, והנה הוא מוציא אותם. אז לכאורה, הכל כאן נשלם. זאת אומרת, התגלתה השליטה האלוקית על ידי ניסים ופלאים. עם ישראל נבחר על ידי הקדוש ברוך הוא, ויוצא ביד רמה. אותו שיעבוד נורא שעם ישראל סבל ממנו, המצרים נשארים מאחור, בני ישראל יוצאים קדימה. לכאורה התמונה, הבירור נשלם. מה עוד חסר כאן שבגללו הקדוש ברוך הוא מוביל אותנו אל המציאות הזאת של קריאת ים סוף? אפשר אולי, אנחנו רואים שזה לא היה. לא היינו חייבים להגיע אל הים. לא היינו חייבים להיקלע לאותה מציאות של שבני ישראל נמצאים בצרה, ואז הים נחלק לשניים ונעשה אותו הנס. היה אפשר להמשיך את הסיפור. בני ישראל ממשיכים, הולכים בדרך להר סיני. מה העניין הזה שמתווסף לנו? איזה מדרגה, איזה ברור מתווסף לנו באותה מציאות שעוברת על עם ישראל מהרגע שהם יוצאים ממצרים ועד השיא של קריאת ים סוף. בדפים רציתי לקרוא חלק מהפסוקים שמופיעים בתחילת פרשת בשלח. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, וישובו ויחנו לפני פי החירות, בין מגדול ובין הים, לפני בעל צפון ניחחות החנו על הים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תחזרו אחורה. לאן? לפי החירות. לפני בעל צפון. המקום הכי מאיים אולי על בני ישראל. האלוקים האחרונים שעוד לא נשמדו לגמרי של מצרים, וגם ליד פי החירות שיש, רש"י נדמה לי אומר שזה פתאום. מה, גם חוזרים לאזור של הרי המסכנות. צריכים לחזור. ובאמת, כמו שהקדוש ברוך הוא מודיע למשה, באמת, זה עוזר למצרים, מדרבן אותם לנוע ולהשיג את ישראל. וירדפו מצרים, אני ראיתי כמה פסוקים, וירדפו מצרים אחריהם, וישיגו אותם חונים על הים, כל סוס רכב פרעו ופרשה וחילו, על פי החירות, לפני בעל צפון. ופרעו יקריא, וישאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם. ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל אל אדוני. כן, צרה. צרה גדולה מאוד. ואמרו אל משה, מבלין קברים במצרים, לקחתנו למות במדבר? מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים? הלא זה הדבר אשר דיברנו אליך במצרים לאמור, חדל ממנו ונעבדה את מצרים. כי טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו במדבר. אז משה עונה להם, ויאמר משה אל העם, אל תיראו, התייצבו וראו, את ישועת אדוני אשר יעשה לכם היום. כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. אדוני ילחם לכם, ואתם תחרישו. הוא אומר, אדוני אל משה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל ואיסר. ואתה, הרם את מתך ונטה את ידך על הים ובקאהו, ויבוא בני ישראל בתוך הים ביבשה. בהמשך, באמת, זה מה שמתקיים. אני מדלג כמה פסוקים, פסוק אף ב', ויבוא בני ישראל בתוך הים ביבשה, והמים להם חומה ממינה ומשמולם. ועוד בהמשך, ויושע אדוני ביום ההוא את ישראל מיד מצרים, ויר ישראל את מצרים מת על שפת הים. וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים, ויראו העם את אדוני ויאמינו באדוני ובמשה עבדו, ואז שירת הים. אם נשים לב לפשטי המקראות, אנחנו רואים כאן תופעה שלא הייתה עד עכשיו. עד עכשיו שהקדוש ברוך הוא רצה לעשות פעולה לטובת עם ישראל, עושה פעולה לטובת עם ישראל. צריך להכות מכה, מכים את המצרים במכה. מוצאים את עם ישראל במצרים, אז הייתה להם קפיצת הדרך, ובשעה קלה הגיעו מרמסס לסוכות. כן? שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות ניסים, שהקדוש ברוך הוא רוצה להנהיג את עם ישראל, אין פה עיכובים. אבל כאן אנחנו פוגשים בוקה ומבולקה. הקדוש ברוך הוא מבקש בני ישראל לחזור אחורה אל פי החירות. בני ישראל נקלים לצרה גדולה מאוד, יראים מאוד, צועקים להשם, פונים למשה בדברים קשים. הכל כאן מסתבך. הכל כאן מסתבך. לכאורה, היינו מצפים גם כאן. מגיעים, מצרים מגיעים, הים נפתח, הכל היה צריך לרוץ בצורה חזקה וקלה. כי הקדוש ברוך הוא רוצה להושיע את ישראל, כמו שהוא הושיע כמו שהוא גאל את ישראל, וכמו שהוא יקע במצרים. רק כאן הכל מסובך. עם ישראל נקלע לצרה, לחרדה, לניסיון גדול מאוד. אני רוצה לקרוא איתכם חלקים מהמכילתה על פרשת בשלח, וקצת נקבל תמונה לאן הדברים הולכים. מה עובר על עם ישראל? אומרת המכילתה לפרשת בשלח, וישובו ויחנו לפני פי החירות. ויסעו בני ישראל מרמסס וסוכות, מסוכות לאיתם, ומאיתם לפני פי החירות. יום חמישי נסעו ממצרים ובאו עד רמסס, ויום שישי ובשבת שבתו שם. ובאחד בשבת, שהוא יום רביעי לנסיעתם, התחילו ישראל מתקנים כליהם, ומציעים בהם טעם לצאת. עבר שבת, קדימה, משיכים בדרך. אמרו להם, ההקטורים הגיע פרוטזיניה שלכם לחזור למצרים, שנאמר דרך שלושת ימים. היו שם אותם פקחים של פרעו, אומרים להם, כל הרשות שאתם קיבלתם, כל הגירוש היה לשלושה ימים. הרי זו הייתה התביעה של משה רבנו. רבותיי, נגמר החופש, חוזרים. אז בני ישראל אמרו להם, כשיצאנו ברשות פרעו יצאנו, מה קורה? אמרו להם האקטורין, רוצים, לא רוצים, זה לא משנה. סופכם לקיים דברי מלכות. לא עזור לכם כלום. עבדים הייתם, עבדים תישארו, ואתם תחזרו עכשיו למצרים. עמדו עליהם ישראל, היכו מהם, הרגו מהם, פצעו מהם. את כל זעמם ישראל מחלים באותם פקחים. הלכו והגידו לפרעו. מי ששרד מאותם פקחים, הולך ומספר את הסיפור לפרעה. ומילא פרעה כבר הולך, מזיז את כולם קדימה, ומתחיל לרדוף. אמר להם משה, שימו לב מה משה אומר להם, חזרו לאחוריכם, שלא יאמר פרעה שאתם בורחים, צריך לחזור אחורה. וואה, זאת שעה קשה מאוד. תקע משה קרן, משה תוקע בשופר, בקרן, קורא לכל המחנה, מניע את כולם. כך עשה עד שחזרו לפני פי החירות. משה עושה את זה. כיוון שתקע, התחילו מחוסרי אמנה, תולשים שעריהם ומקרים בגדיהם. אנשים מאבדים את הביטחון. אנשים מאבדים את האמונה. רק עכשיו יצאנו וצריך לחזור אחורה. ועוד לאן צריך לחזור? כיוון מצרים, לעבר פי החירות, לפני בעל צפון. אנשים בניסיון אמוני קשה מאוד. אנשים ממש מגיבים בצורה קשה. תולשים שעריהם, מקרעים בגדיהם. ניסיון גדול מאוד. גדול מאוד. רק עכשיו יצאנו. וחוזרים. ומשה אומר שצריך לחזור. למה זה כל כך מסובך? למה הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות את הדברים במקרה הזה הרבה יותר פשוטים? בהמשך הפסוקים שדילגנו עליהם, מסופר שסגר עליהם המדבר, על בני ישראל. אומר על זה המחילתא, כיוון שראו ישראל את הים סוער, הפכו פניהם למדבר. והקדוש ברוך הוא זימן להם חיות רעות, ולא היו מניחות אותם לעבור. וואלה. אי אפשר היה לבנות תסריט יותר מחריד ומאיים מהתסריט הזה. מכל כיוון שהוא, אין יכולת להינצל. באותה שעה ממשיך המדרש ואומר, היו ישראל דומים ליונה, שבורחת מפני הנץ, ולכן נכנסה לנקי כסלע. אבל שמה הכל יהיה בסדר? לא, ושמה היה נחש נושף בה. שמעת את הקולות האלה של הנחש? זה הוא, שהוא מוציא את הלשון שלו עם הארץ, הוא עושה, זה, ככה בני ישראל נמצאים, אין לאן לזוז. אם תיכנס לפנים, הרי הנחש. אם תצא לחוץ, הרי הנץ. כך היו ישראל באותה שעה. הים סוגר ושונא רודף. מכל הכיוונים אין סיכוי. מיד נתנו עיניהם בתפילה. אנחנו רואים שיש כאן, הקדוש ברוך הוא מוביל את עם ישראל לתוך ניסיון גדול מאוד. מה שלא היה בשום מכה אחרת. בשום מכה אחרת, ניסיון גדול מאוד. ובני ישראל ראינו שחלק, אותם מחוסרי האמנה, באמת מגיבים בצורה מאוד מאוד קשה. ושלא נדין אותם לכף חובה, כי אף פעם לא היינו במצב הזה, אולי אנשים שהיו, אבל הם היו במצב שהם היו בו, ואחרי כל כך הרבה שנים של עבדות, לצאת ולשוב, זה, ועוד משה אומר לעשות את זה, בכלל מזעזע. בני ישראל נותנים עיניהם בתפילה. אותם שעות קשות, אותם חלקים בעם ישראל, בריאים, הם מגלים את אותה אמונה ואותה דבקות בקדוש ברוך הוא. בתוך צרה נותנים עיניהם בתפילה. המשך הפסוקים, ראינו שמשה אומר לבני ישראל, התייצבו וראו את ישועת השם. עברתי לעמוד השני. אומר את המחילתא, בעמוד השני, דבר אחר, התייצבו וראו את ישועת השם. אומר להם משה רבינו, חכו רגע, תראו את ישועת השם. אמרו לו, מתי? מתי? פחד אימים, מתי? אמר להם למחר, מחר, סבלנות. אמרו לו משה, אין בנו כוח לסבול. ניסיון, כן, שהקדוש ברוך הוא מנסה אדם בניסיון, אז הניסיון הוא קשה מאוד. ניסיון הוא לא פשוט בכלל. אין בנו כוח לסבול. עד שיצאנו, ועד שהשתפר מצבנו, ועכשיו, כמה שהתקדמנו, וכמה שהתרחקנו ממצרים, המצב שלנו הכי חמור, מכל רגע נתון במצרים. אנחנו לא יכולים יותר לסבול. מה זה למחר? בהמשך בני ישראל, ראינו שהם ניצבים על הים, כתוב, ויבואו בני ישראל בתוך הים. עם ישראל עומדים על הים. מה לעשות? מה לעשות? הכל כל כך מסובך. שימו לב, המדרש מתאר לנו מה קורה שם. דלת קיטין נעשו עוד על הים. אחת אומרת ליפול אל הים. קבוצה אחת אומרת ליפול אל הים. לא יודע, אולי הכוונה לוותר על החיים, העיקר שהמצרים לא יענו אותי. אולי יעשו לי נס. ליפול הים. נשמע לא טוב. ליפול. אחת אומרת לשוב למצרים. אנחנו נרים ידיים, נחזור למקום הקודם שהיינו בו. אין מה לעשות. זה עבוד. אז מה עדיף עכשיו למות? לא. אנחנו היינו עבדים, נמשיך להיות עבדים. אין לנו סיכוי, אין תקנה למצב שלנו. אין תקנה. אחת אומרת לעשות מלחמה כנגדו. אנחנו נלחם בכל מחיר. אנחנו לא נוותר. האם אותם לוחמים חשבו שיש להם סיכוי נגד המצרים? אני לא בטוח, אבל הם אמרו, זה הטוב ביותר שאפשר לעשות. לעמוד כאן וליפול לים, או לחילופין, להרים ידיים, זה לא. והקבוצה הרביעית אמרה, נצבח כנגדם. אני לא מבין עד הסוף מה הכוונה. או לנסות לזעזע את המצרים, או שזה סתם איבוד השתונות כזה, או לזעזע מאוד את הנפש המצרית, או להגיד למצרים, מה אתם רוצים מאיתנו? לא יודע. יש פה איזה, מה זה נצבח כנגדם עד הסוף? אני לא מבין. אבל תראו איזה מצב. כל כך מסובך. חשבנו שבמצרים היה מסובך. עכשיו הכי מסובך. המשיך המדרש ואומר, זו שאמרה נשוב למצרים, נאמר להם, על ידי משה, כאשר ראיתם את מצרים, לא תוסיפו לראות. אז לא צריך לשוב למצרים. זו שאמרה נעשה מלחמה, סליחה, דילגתי, זו שאמרה ליפול אל הים, נאמר להם, התייצבו, ראו את ישועת השם, לא צריך ליפול. שרו בעמידה, חכו, יהיה בסדר. זו שאמרה נשוב למצרים, נאמר להם, כאשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפים לראותם עוד. אז אין מה לשוב למצרים. זו שאמרה נעשה מלחמה, כנגדו או כנגדם, אמר להם, משה, השם ילחם לכם. זו שאמרה, נצבח כנגדם, נאמר להם, ואתם תחרישו. לא צריך, הדברים יקרו. וראינו, אמר להם, התייצבו, ראו את ישועת השם, אמרו לו, מתי? אמר להם, מחר, אין בנו כוח לספור. ניסיון נורא והיום. ובתוך כל הדבר הזה, תהליך מאוד משונה. עם ישראל מתפללים מהשם, ויראו מאוד, ויצעקו אל השם. מה ישראל יודעים לעשות? יודעים להתפלל. אז המאמינים, ישראל מאמינים, בני מאמינים, בתוך הניסיון הנוראי הזה, בתוך חס וחלילה הייאוש המוחלט הזה, אז ישראל מתפללים כמו שמופיע בפסוקים. ומי אם לא משה שיתפלל? ומה הקדוש ברוך הוא אומר לו? ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? דבר בני ישראל וישראל. זה לא הזמן עכשיו לתפילה. מה? אם לא עכשיו זמן לתפילה, מתי זמן לתפילה? אם לא עכשיו? אני קפצתי קצת, עברתי את הבדף, את רבי יומר ואת שפת אמת, והגעתי למקור הבא, גם במחילתה. ויאמר אדוני אל משה, מה תצעק אליי? רבי יהושע אומר, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, משה אין להם לישראל אלא לישא. זה מה שצריך עכשיו לעשות. לעשות. זה, תפילה זה לא נקודה כרגע. מה קורה כאן? מה הקדוש ברוך הוא רוצה? לאן הוא מוליך אותנו? מה הוא מבקש מאיתנו? זה בני ישראל באמת מתקרבים אל הים. ויבוא בני ישראל, ממשיכה מחילתה ומספרת, ויבוא בני ישראל, רבי מאיר אומר בלשון אחד, רבי יהודה אומר בלשון אחר. רבי יהודה אומר בלשון אחד, כשעמדו שבטים על הים, זה אומר, אני יורד תחילה לים. וזה אומר, אני יורד תחילה לים. כלומר, כל אחד אומר, אני אמסור את הנפש. מדהים. שוויכוח מי יזכה לעשות את, 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 את העבודה הזאת עבור עם ישראל. בתוך שהיו עומדים וצובחים, קפץ שבטו של בנימין, ירד לים תחילה. שנאמר, בנימין צעיר רודם, אל תקרי רודם, אלא רד ים. התחילו שרי יהודה מרגמים אותם באבנים, שנאמר, שרי יהודה רגמתם. כלומר, יש כאן מאבק, שני השבטים אולי על המנהיגים, שבטי המלכות בעם ישראל, מי זה שעכשיו יוביל את הפריצה מתוך הקושי. כי משה אומר להם, יישאו, חבר'ה לישאו, צריך עכשיו להתקדם. רבי יהודה אומר בלשון אחר. זה לא היה כל כך פשוט כמו שזה נשמע. ויבוא בני ישראל בתוך הים. כיוון שעמדו שבטים לים, זה אומר, אין אני יורד תחילה לים. וזה אומר, אין אני יורד לים תחילה, גם אני ירד. אבל ניתן את הכבוד לשבט השני. ים סוער, עמוק. אני ניטול חלק, אבל הוא קודם. בוא נראה מה יקרה איתו בדיוק, איך הוא יוצא משם, איך הוא לא יוצא משם. בוא נראה מה קורה. אני מחכה למתנדב הבא. צודקים, לא? זה מטורף. לא? ים גועש. בתוך המצב הנוראי הזה, בתוך שהיו עומדים ונוטלים עצה, קפץ נחשון בין המנדב ונפל הים. עליו הכתוב אומר, הושיענו אלוהים כי באו מים עד נפש. והוא אומר, טבעתי באבן מצולה ואין מעמד. באתי בממקי מים ושיבולת שתפתני. כן. הוא תובע. מה זה תובע? הוא פשוט נעלם להם מהעיניים. מיד אמר המקום, הקדוש ברוך הוא למשה, ידידיי תובעים בים. והים סוגר ושונא רודף. ואתה עומד ומרבה בתפילה? אמר לפניו, ריבונו של עולם, מה בידי לעשות? אמר לו, ואתה הרם את מתך. כן? עם ישראל כל כך סובלים, ומוסרים את נפשם. נחשון בין המנדב נופל לים, מתוך אמונה שזה הדבר שאפשר עכשיו לעשות. בעזרת השם גם תבוא מזה ברכה. ואתה משה, מה אתה עושה? אתה מתפלל? זה לא הזמן. הזמן עכשיו זה לעשייה. הרם את מתך, ותבקע את הים. את ההמשך אנחנו מכירים. את ההמשך אנחנו מכירים. אז אנחנו רואים פה בכל המהלך הזה, שאי אפשר, הקדוש ברוך הוא בנה את התסריט הכי מסובך, הכי קשה, הכי טוב עני, תרתי משמע, מעם ישראל. עם ישראל צריכים לחזור אחורה, עם ישראל צריכים להיקלע למצב של שאין מפלט משום כיוון. הם צריכים למסור את נפשם ולהיכנס לתוך הים, למרות שהמציאות הגלויה מראה כאן ים מאיים וגועש. הם צריכים לנסוע ולא להתפלל. נאמר למשה לא להתפלל. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מעם ישראל בתוך המהלך הזה? אז לפני אז אני רוצה לתת את התשובה אולי הראשונה ביותר. נלך לדף האחרון, למקור האחרון. רבנו בחיי אומר בעצם שקריאת ים סוף הייתה חלק מהעניין שהקדוש ברוך הוא רצה להקנות לעם ישראל בכל תקופת המדבר. קריאת הים היא כבר במדבר. זה חלק מהתופעה הזאת של ההנהגה האלוקית ומה שקדוש ברוך הוא רוצה לבנות בעם ישראל לאורך כל השנים. וכך הוא כותב. ודע, כי כל ענייני ישראל ומקריהם במדבר, הכל היה ניסיון גמור. ולסיבה זו קרא להם את הים, מדי עוברם לתוכו, ולא בבת אחת. תקדמו חצי מטר, עליהם עוד, הים נקרא ל-10 סנטימטר הקרובים. ככה זה היה. זה לא, אומר המדרש, זה לא שהכל נפתח, עכשיו רק נשאר לרוץ. זה לא. כל רגע ורגע של אמונה, של ניסיון. גם החצתה מים סוף אל מדבר שהוא, עם נשיהם וטפם, ועומדם בלי מים 3 ימים בזמן הקיץ. אין בעולם ניסיון כזה. 3 ימים הולכים ואין מים במדבר. אין. עם הילדים, עם הנשים, אין. וסוף סוף מה קורה? באו למראה. איזה יופי. סוף סוף ננשום אוויר קצת, נשתה משהו. ואמרו חז"ל שהיו המים שם במראה מתוקים ונמררו. כלומר, קדוש ברוך הוא העמיד אותם ועוד פעם, הגענו והמים, מים מסוכנים לשתייה. מה רוצים מאיתנו? אומר רבנו בחיי, והיה כל זה לניסיון. כמובן, כאשר התפלל משה בזה, והשליך דבר מר במים, וחזרו למתיקותם. היה כל זה לחזק הניסיון, ולקבוע בנפשם המשכלת מידת הביטחון. עם ישראל חיים מאוד קשים במדבר, לצד הנהגה אלוקית, ניסית, שכל הזמן מלווה, דם ענני כבוד, והבאר, והארון, והעננים שמיישרים להם את הדרך, ומוגנים, והמן כמובן. אז לכאורה הם מסודרים, אבל הם כל הזמן נמצאים במקום הכי מסוכן. במקום שאין להם יכולת רגע אחד להיות תלויים בעצמם. אין להם יכולת להיות תלויים בעצמם. כי המדבר מצד עצמו זה מקום שאין בו מים, יש בו חיות רעות, אי אפשר לגדל בו כלום. אין להם שום קיום. אין להם שום קיום. את הבתים שלהם, את האוהלים, הם לא יכולים לבנות כמו שצריך. כי אולי הענן יעלה ועכשיו צריך להתקדם ולנסוע. אז לא מחכים. הכל לפי הענן. הכל, 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 הכל מצריך ביטחון מוחלט בריבונו של עולם. שהוא מנהיג אותם, שהוא מקדם אותם, שהכל אך ורק ממנו. ושום תופעה גלויה, מפחידה ככל שתהיה במציאות, היא לא, היא אמורה, בסופו של דבר, לא לזעזע את עם ישראל, לקבוע אצלם אמונה אדירה בקדוש ברוך הוא. 40 שנה שזה מה שנחרט יום אחרי יום בתוך עם ישראל. וזה הולך לדורות. אותה מידת הביטחון שעם ישראל קונים בייסורים גדולים מאוד. וקריאת ים סוף זה חלק מהעניין הזה. כל התהליך הזה, מהרגע שהם מתהלכים במדבר, מגיעים אל הים, זה הכל ניסיון אחד גמור. להראות להם עצמו של דבר שצריך לפתוח בקדוש ברוך הוא. משה מצווה, נכנסים לתוך הים. אם חוזרים אחורה, חוזרים אחורה, וזה לא לחינם, זה כדי לאבד את מצרים. זה מקבע, זה חוקק בנפשות מידת הביטחון, שהיא כל כך נצרכת לעם ישראל לכל שנותיו. אז זאת התשובה הראשונה שאני עניתי לעצמי. התשובה הראשונה, קריאת ים סוף זה ניסיון שהוא חלק אינטגרלי מהניסיון הכולל של המדבר. אני רוצה לחזור עכשיו לדף הקודם, לקרוא איתכם את השפת אמת. השפת אמת אומר כך. דבר על בני ישראל וישוב. למה הקדוש ברוך הוא מבקש את הדבר הזה? האם רק כדי שהדבר הזה, שהחזרה שלהם תדרבן את פרעו ותפתה אותו בעצם לצאת ואז הוא יוכל לאבד אותו? לא רק. אומר ככה השפת אמת. ולמה ציווה השם שיחזרו למצרים? ויראה, הוא מסביר, כי על ידי שיציאת מצרים הייתה שלא על פי זכות ישראל, רק על ידי שהבטיח השם לאבות להוציאנו ממצרים. עצם יציאת מצרים, עשרת המכות, זה שבני ישראל ייבחרו ויבדלו להיות לעם השם ויצאו ביד רמה, זה לא תלוי, לא תלוי בשום דבר. זה הבטחה אלוקית מוחלטת. אבל צריך יותר מזה. ורצה השם שישובו ויהיה להם גאולה שנייה מצד זכותם. לא רק מצד ש... זה חסד אלוקי, אלא גם יהיו ראויים לחסד הזה. יהיה להם זכות שתהפוך אותם להיות שותפים וראויים לנס. ראויים לחסד האלוקי הזה. שייכים אליו. הם יהיו אלוקים בעצמם במידה מסוימת. וזה אומר שכתוב בקריאת ים סוף שהיו נתונים בדין. כמו שכתוב לכם במקור למטה, נאמר, אין אלוהים בכל מקום אלא דיין, מגיד הכתוב שהיו ישראל נתונים בדין באותה שעה, אם לנצל, אם להיאבד עם מצרים. כן? וגם המדרש שמדבר על הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, המדרש משווה ואומר, אל במיטת שערי טומאה, אל במיטת שערי טומאה, מה העדיפות של אלה על אלה? האמירה הזאת, שהיא אמירה של מידת הדין, היא מופיעה על הים. היא מופיעה על הים. מידת הדין, זה אומר שקדוש ברוך הוא אומר, יש כאן מציאות שאתם נטבעים ויכולים להיות שותפים בה. זה המשמעות של הדין. דין זה לא רק שעכשיו נהיה קשים איתכם ולא נוותר. מישהו לא מסוגל, מישהו לא יכול להיות שותף, ילד קטן, לא יודע מה. עושים איתו חסד כל הזמן. לא באים אליו בבקשות, לא תובעים ממנו דברים, לא מציבים לו תנאים. אבל עם ישראל צריך לגדול. צריך לגדול להיות ראוי וזכאי לאותו נס. ולכן עם ישראל עומדים בדין, האם ראויים או לא ראויים. כלומר, בואו תהיו שותפים, בואו תגלו את הזכות שלכם, והזכות של עם ישראל זה האמונה. כמו שהוא ממשיך ואומר, שהיה רצון אתה להיות נושאים גם על פי דין, והרי זכו בדין גם כן על ידי שהאמינו, וזאת המילה הכי חשובה, ושבו לצד מצרים. עם ישראל עומד בניסיון האמוני הקשה ביותר. קשה ביותר. ראינו, וניסיון זה דבר קשה. ראינו את מחוסרי האמונה של תולשים שערותיהם. ראינו את עם ישראל צועק, אין בנו כוח לסבול. הניסיון הוא גדול מאוד. ניסיון עצום באמונה. עם כל זה, שצריך לחזור אחורה, כי הקדוש ברוך הוא אמר, כי משה ציווה, אז חוזרים אחורה. ושמשה אומר, הגיע הזמן עכשיו לנוע לתוך הים, אז נעים לתוך הים. ולא נשברים. אמונה אדירה. ננסה רגע לצייר את הדבר הזה. לנסות לשער קצת בדמיוננו. איזה התמודדות זאת. זה נראה משהו באמת מאוד 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 קשה. מאוד קשה עד כדי כך ש... מאוד קשה לתאר את זה. מאוד קשה לתאר. איזה ניסיון זה. אבל בני ישראל מאמינים. בני ישראל מתוך קושי עצום, מתוך פחד, ראינו מה קורה על הים. מתלבטים מה לעשות, לאבד את העשתונות, לא לאבד את העשתונות. בסופו של דבר, יורדים אל הים. בסופו של דבר, מתגברים ונעים קדימה. או שזה כולם רבו ביניהם, כמו שראינו, מי קפוץ ראשון, שזה דבר עצום, או שזה התחיל מהגבורה, מהנחשוניות, שנחשון בן עמינדב. זה אותו עניין. אז כאן צריכה להתגלות הזכות של ישראל, האמונה, הדבקות בקדוש ברוך הוא, הדבקות באמירה האלוקית שמופיעה אל משה. זה מוכיח את עצמו. ולכן הקדוש ברוך הוא מעמיד את עם ישראל בכל הניסיונות הנוראים האלה. כדי שהם יהיו שייכים אל הנס. כדי שהם באמונה שלהם יהיו זכאים לנס הגדול הזה. עכשיו נסתכל טיפה מעל שפת אמת, נראה שאולי זה מה שכתוב גם בדברי המכיל. הרבי אומר, כדאי האמונה או האמנה שיאמינו בי, כלומר שהם צריכים לחזור אחורה, שאקרא להם את הים. בזכות זה קראתי להם את הים. הם ראויים עכשיו שאקרא להם את הים. שנאמר וישוב ויחנו, אומר להם, לחזור אחורה, והם עושים את זה. רבי אומר, היו ראויים מכוח, כדאי האמונה הזאת. שיקרא להם את היום. נחזור לעמוד האחרון, נקרא מקור נוסף מהמחילתא. אחרים אומרים, באותו כיוון, אחרים אומרים דבר גדול עשו ישראל. דבר גדול. כדאי האמונה שהאמינו בי, שיקרא להם את היום. עוד פעם. הקריאת הים זה לא רק מצד החסד. זה לא כמו עשרת המכות האחרונות. זהו נס, זוהי מכה במצרים, וזוהי הצלה של ישראל, שהיא באה גם בזכות. ומה הזכות פה? שלא אמרו למשה, איך אנו יוצאים במדבר, ואין בידינו מחיה לדרך, אלא האמינו והלכו אחרי משה. עליהם מפורש בקבלה שם, הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. כן? אז אותה אמונה בנביא השם, במשה, הם הולכים לתוך המדבר. יש משה שהוא מקבל את דבר השם, והם הולכים אחריו. זה דבר עצום. והאמונה הזאת, למרות הסכנה, למרות הניסיון, היא זאת שמכוחה זוכים לאותו נס עצום, לקריאת הים. אני רוצה אולי להגיע לפואנטה, אני חושב, של כל הדברים כאן. אז אמרנו, חשוב שאדם יהיה שותף ראוי לנס. אבל, אומר כאן שפת אמת, בדף השני, משהו חשוב מאוד. חשוב מאוד. זה לא רק שראוי שאדם לא יזכה לנס, אלא גם יהיה זכאי לנס, שזה ודאי מעלה גדולה, וכך ראוי שיהיה. אלא הנס הוא אחר, ברגע שאדם ראוי לו. וכך כותב השפת אמת במקור התחתון בדף. וזה ההפרש שבין יציאת מצרים לקריאת ים סוף. כי יציאת מצרים רק שיוצאים מהמיצר, אבל נשאר המיצר. וקריאת ים סוף הוא שנדחה כל המיצר מפניהם. והוא מטעם שיציאת מצרים הייתה רק בחסד השם. שימו לב למשפט הבא, ולא יוכל להיות נדחה המיצר רק על ידי עבודת האדם. שזכו בקריאת ים סוף לנס מצידם. ממילא נעשה הנס בתוך גוף המיצר. בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא השאיר מרחב של עשייה, מרחב של תיקון לאדם. אולי זה מה שנקרא כאן המיצר. ולולא שאדם, ואת זה הוא לא ייקח מהאדם. את המרחב הזה של התיקון, את המרחב הזה של ההשתתפות שלו במהלך האלוקי. כאן אנחנו רואים דבר גדול מאוד שקורה. כל זמן שישראל היו במצרים, אז היו מכות במצרים. לא היו מכות. הטבע לא עשה טובה לעם ישראל כמו שהוא היכה במצרים. יותר מכך, עם ישראל יוצאים. מצרים נשארים. המצרים נשארים מאחורה. אותה אומה רשעה שמשעבדת את כל העולם, שמפחידה ומאיימת על עם ישראל למרות שהוא יצא. אותה תפיסה של רשעות נוראית קיימת בעולם. עדיין. המיצר קיים. אותה אומה, אותה הנהגה שהיא מצרה את החיים מלהתגלות בכל עוצמתם וחסדם, קיימת. אז עם ישראל יצא מהמיצר. עם ישראל, כמובן, על ידי הקדוש ברוך הוא, התעלה, יצא ממצרים. אבל עדיין יש מצרים. אבל אחרי קריאת ים סוף, אין מצרים. בירץ מצרים מת על שפת הים. זה שינוי עצום. אין יותר את הכוח הזה של המשעבד. אין יותר, האומה הזאת נמחקת מעל המפה, אותה אומה שהצרה לעולם בצורה נוראה. אז היא נעלמת, היא נדחית לחלוטין. ולא פחות מזה, עכשיו דיברנו על אומה, על תפיסה, על השקפת עולם של אנשים. ואנחנו יודעים שגם יש עוד מרחבים בחיים שלנו שהם מצירים עלינו. זה הטבע. הטבע. הטבע הרבה פעמים מתגלה לנו בתור חסר רצון. זה לא משנה מי עובר, זה לא משנה מי עובר, הים סוחף אותו. הטבע לכאורה יש לו חוקים, והחוקים האלה הם חוקים עיוורים לחלוטין. הם לא מבחינים מי עובר שם, מי לא עובר שם. הכל מתרחש, לזה יורד גשם לכאורה, לזה יורד גשם, שיטפון בא ושוטף גם את הלכאורה, את הצדיק וגם את הרשע. הטבע מאוד מאוד מצר. הטבע משאיר אותנו בתוך, שאנחנו פוגשים את חוקי הטבע, אנחנו מרגישים שאנחנו עדיין בתוך עולם מאוד מצומצם. עולם שבו המוסריות האלוקית איננה חודרת לשם. אם נדבר על החומר, על הגוף שלנו, ששם אנחנו נאלצים לחיות ולצמצם את החיים שלנו לרבדים מאוד נמוכים, להשפיל את עצמנו ביחס לגודל הנשמה שלנו. המיצרים של הטבע, של החומר, קיימים מאוד. כל חיינו. אבל כאן, ביציאת מצרים, קורה משהו מדהים. בני ישראל באים ו... נכנסים לתוך המיצר, נכנסים לתוך המים. מתברר שאין. מה קורה לטבע? הטבע זז הצידה. יש יבשה. בתוך הים? לא, זה יבשה. ביבשה? אין מיצר. מה שנדמה כחומר, כחומר עיוור, מתברר, עם ישראל מצליח לדחות גם את זה. הקדוש ברוך הוא, ניקוח עוד פעם, והנקודה היא שעבודת האדם, שיש אמונה, שיש עמידה בניסיון, ושיש דבקות והליכה לתוך הים, אז מתברר שאין ים. אין ים. החומריות לא מעכבת. לא מעכבת. היא בעצם כבר לא מתנהגת כחומריות. אין מיצר יותר. לשעה אחת אין מיצר. אין שום דבר שמחליש וצורר את האמת, את החסד, את הטוב, להתגלות בצורה מלאה במציאות. אין שום חציצה, אין שום משהו שצורר את זה. עם ישראל פשוט עוברים. אין ים. יש כאן ים שמתנהג בצורה מאוד מאוד מוסרית. עם ישראל הגיעו, ודאי, אני פותח את דלתי לפניהם והם יעברו, מגיעים המצרים, אני סוגר, הים נסגר. הים מתברר כמשהו מאוד, הים, הטבע מתברר כמשהו מאוד מאוד מוסרי. המדרגה העליונה הזאת של דחיית המיצר, של המצב הזה שאפילו המיצר הוא כבר לא מיצר, זה מכוח אותה זכות. מכוח זה שעם ישראל עומדים בניסיון הקשה, זכאים לנס, ואז גם הנס, כמו שאני אומר, הוא הרבה יותר גדול. זה לא רק שאנחנו מצליחים להתעלות מעל הקושי, מעל אותה מציאות שמעכבת כל הזמן, שמפריעה לעולם, אנחנו צריכים להגיע למצב כזה שבו אנחנו חודרים לתוך המציאות ומצליחים כל כך להאיר אותה, כל כך להתעצם בתוכה עד כדי כך שהיא לא מעכבת. היא לא מפריעה בפני האור, בפני האמת, להופיע בה. היא נדחית לחלוטין. מתוך המעמד העצום הזה, שזה באמת מעמד מופלא, שזוכים לנס, נס הניסים הזה של קריאת ים סוף, אז עם ישראל כולם מתעלים. וזה אולי המקור לפני האחרון, לפני בדף האחרון, כתוב ככה, ברבנו בחיי, בדף, מעל רבנו בחיי, במקור האחרון מהמחילתא. מחילתא אומרת, גדולה האמונה. שימו לב, הנקודה הזאת של האמונה חוזרת כל הזמן במחילתא. גדולה האמונה שהאמינו ישראל במי שאמר והיה העולם. שבשכר שהאמינו ישראל בהשם, שרתה עליהם רוח הקודש ויאמרו שירה. שנאמר, ויאמינו בהשם ומשה עבדו. ונאמר, אז ישיר משה ובני ישראל. המעמד הזה של קריאת ים סוף. המעמד הזה שאותו אדון, אותו מעביד, מת על שפת הים, אותה אמונה אדירה שעם ישראל נכנס איתה לתוך הים, ועומד בכל ההתמודדויות ובסכנות, היא מובילה לאמונה עצומה, לדבקות עצומה בקדוש ברוך הוא ובשליחו, ומשה רבן. כשעם ישראל מתעלה לדרגה כזאת, קורה פלא. כל ישראל מפסיקים להיות אנשים רגילים. אנחנו יודעים שיש נשמה וסגולת ישראל בכל יהודי, אבל פגשתם פעם עם שלם ששר שיר ברוח הקודש? רוח הקודש שורה על כולם, על כולם, לא רק על משה. אז השיר משה ובני ישראל. שעם ישראל כל כך מתעלים, מצליחים לדחות את המיצר, אז מגיעים למדרגה כזאת, שכולם אומרים שירה, שירה שנאמרת ברוח הקודש, שירה שצופה את העתיד היותר רחוק. זה דבר מדהים. אז אם אני מנסה לסכם את הדברים שיש כאן באותו תהליך שעם ישראל עובר בקריאת ים סוף, יש עוד דברים שמופיעים, עוד רווחים ועוד מעלות גדולות. המהר"ל מדבר על זה, גם שפת אמת מדבר על זה, שיש בתהליך הזה של קריאת ים סוף. אבל מה שאני חושב שהתברר לנו כאן זה שיש מעלה גדולה מאוד שהאדם, שישראל יהיו שותפים וראויים לנס. המשמעות של הדבר היא שהנס, שההופעה האלוקית במציאות היא שלמה הרבה יותר, והיא מצליחה לא רק להתעלות מעל החולשות של המציאות ולהעמיד כאן איזה משהו בריא שקוראים לו עם ישראל, אלא גם לחדור לכל אותם חלקים שבמצב רגיל הם מצרים ומשפילים ומצמצמים את החיים, ושמה לברר שהם לא עושים את זה, הם לא מעכבים בפני האור הגדול. ובזכר זה באמת, כמו שאמרנו, ישראל זוכים מכאן ואילך ללכת משוחררים לחלוטין, אין יותר מצרים. גם הטבע מתברר כמשהו אוויר, כמשהו שאפשר לתקן אותו, ועם ישראל ממשיכים, תשימו לנו לעבור ניסיונות, עד שמגיעים באמת לשעה הגדולה של מתן תורה. עד כאן.